הרמב״ם בתוך דבריו נכנס לאחד הוויכוחים הגדולים שהיו לו עם קאט המדברים. הזכרנו בעבר את קאט המדברים בהקשר לדמיון, אבל עכשיו אנחנו נוגעים במחלוקת של הרמב״ם עם קאט המדברים בנושא היחס בין חוקי הטבע לבין התערבות של הקדוש ברוך. אנחנו רואים שהעולם, אפשר לומר, מחולק לשני חלקים. חלק אחד זה חוקי הטבע, זה מה שלא בא, אין לנו בחירה בו. ועל זה הרמב״ם, על זה נאמר, הכל בידי שמיים. הכל בידי שמיים, זאת אומרת שהחוקים שהשם יצר בטבע. והחלק השני של העולם זה מה שיש לנו בחירה חופשית. ובבחירה החופשית, בכל המקום שאין חוקים, איפה שאין חוקים של הטבע, שם יש לנו בחירה חופשית. ושם הקדוש ברוך הוא משאיר לנו את המרחב. והשאלה היא איך להתייחס לחוקי הטבע. כשאנחנו אומרים שהכל בידי שמיים, כלומר שחוקי הטבע הם מעשה השם, האם הכוונה שחוקי הטבע הם כל הזמן מעשה השם? או שחוקי הטבע זה מעשה השם שעשה פעם אחת וזה נשאר. מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב״ם לבין קאט המדברים. קאט המדברים בערבית מותקלמין, הם היו קאט מוסלמים, פילוסופים מוסלמים, שטענו שאתה לא יכול להיות אדם דתי מאמין באלוקים שברא את העולם וגם להיות אדם שמקבל את המדע. זה לא מסתדר. אתה לא יכול לקבל את המדע וגם להיות איש דתי. אי אפשר. למה? כי מה שהמדע אומר, העיקרון העל של המדע, זה שהמדע מנסה לחשוף כל הזמן את החוקים הקבועים שעל פיהם מתנהלת המציאות. זו מטרת המדע. על מה המדענים מקבלים פרס נובל? שהם מגלים חוק. וככל שהחוק הזה יותר עמיד, יותר מסביר כמה שיותר תופעות, וחזק ומוכח מכל הכיוונים ולא משתנה, זה אז סימן שעלית על משהו מאוד מאוד אמיתי. המדע חותר תמיד לגלות את החוק הקבוע, היציב, כי ברגע שיש לך את המידע הזה, אז אתה יודע למשל לנבא תהליכים. אם אתה מגלה, אתה יודע שהחוק הזה לא משתנה, אז אתה יודע לשער. כן, אתה אומר, אני יכול לתכנן, אני יורה טיל לאיזשהו מקום, לא טיל שלהם, טיל שלנו, טיל של עם ישראל, אני מנסה, איך אני יודע איפה הוא יפגע? אני יודע איפה הוא יפגע, למה? כי יש חוקים. אני עושה חשבון של כל החוקים, ואני יודע בדיוק איפה הוא יפגע. כי החוקים לא משתנים. הבליסטיקה, הפיזיקה, הכל לא משתנה. המתמטיקה של האתמול היא המתמטיקה להיום. ולכן אני יכול לדעת איפה הטיל ליפול. ואפשר ככה לירט את הטילים של האויבים ממך שמם. אבל אומר האיש הדת, תסתכל מה אתה אומר עכשיו, שהחוקים של הטבע הם קבועים, הם לא יכולים להשתנות. זאת אומרת שאלוקים הוא מאוד מוגבל. אלוקים שברא את העולם, הוא תקוע עכשיו, הוא ברא חוקים, והוא לא יכול לשנות את החוקים. אז הוא כאילו הגבלת את אלוקים, הפכת אותו להיות כזה, לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לאלוקים יש רצונו, יש לו תוכניות, יש לו יכולות, ועכשיו אדם לא יכול, יש חוקים. אם אתה מאמין באלוקים, שהוא גדול, שהוא יכול הכל ורוצה ויש לו רצונות, לא יכול להיות שאלוקים יהיה מוגבל בחוקי הטבע. לכן טענו חכמי האסלאם האלו, שכל החשיבה המדעית במהותה היא סותרת את האמונה. כי בתוך החשיבה המדעית יש הנחת עבודה שיש פה חוקים קבועים בלתי משתנים. מה זה בלתי משתנים? אלוקים יכול לעשות מה שהוא רוצה. ולכן הם טענו בצורה מאוד מאוד קיצונית, שבכל רגע נתון אלוקים בורא את העולם מחדש. הכל פתוח. זאת הייתה התפיסה של המתקלמים. שבכל רגע בריאת העולם זה לא דבר חד פעמי, זה דבר מתמשך. אלוקים כל הזמן בורא את העולם. כלומר, כל רגע הוא לא המשך של הרגע הקודם, אלא החלטה חדשה של אלוקים. זאת אומרת, הכל פתוח. אתמול היה חוק המשיכה, יכול להיות שמחר כבר לא יהיה. למה? אלוקים, אתן לו לעשות מה שבא לו. הוא יכול ללכות, בכל חדש שלא יהיה כוח משיכה. אלוקים לא מוגבל. במובן הזה, האמונה הזאת, התפיסה הדתית הזאת, עוצרת את החקירה המדעית. היא עוינת את החקירה המדעית. אנחנו באמת רואים שבהרבה מקומות שהתפיסה המוסלמית הזאת התקבלה, זה מאוד עצר את החשיבה המדעית. זה גרם עצירה. כי זה אומר שכל חשיבה מדעית היא לא בריאה. כי אתה אומר, הטיל הזה יגיע שם. בטוח, בטוח, כן, כל החשובים. מה זה בטוח? ואם אלוקים לא ירצה, ירצה אחרת. עכשיו, כשאתה אומר את המשפט הזה, אלוקים אולי ירצה אחרת, הרסת את כל המדע. המדע, כל הקטע שלו זה שהוא אומר, כן, ברור לי, זה מה שיקרה. הוויכוח הזה בין הסוגיה הזאת, נגיד ככה, שאלו החכמי האסלאם, חדרה גם בתוך עם ישראל. גם בתוך עם ישראל היו, התחילו ויכוחים. האם אנחנו בעצם רוצים ללמוד מדעים? או שעצם לימוד המדע הוא כבר בעיה. הוא כבר בעיה באמונה. הרמב״ם פה הוא מקצר, אבל לספרו מורה נבוכים הוא מעריך מאוד מאוד. הוא כותב על זה עשרות פרקים. והרמב״ם קודם כל מפרק לגורמים את שיטת המתקלמים בעריכות, אבל בעיקר מעבר לזה שהוא מפרק את שיטתם, אומר הרמב״ם עד רבה. גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שכשהוא ברא את העולם, הוא יצר חוקים מעולים, מצוינים, הכי טובים שיכולים להיות, כי אלוקים עשה את החוקים האלה. ומה שאלוקים עושה זה הכי מושלם שיכול להיות. כמו שכתוב בספר בראשית. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. לא יכול להיות שאלוקים יקברה העולם לא, אם לא חוקים, מושלם, הכי טוב שיכול לעשות. אין יותר טוב. ועד רבה, זאת גדולתו של האל, וזו האמונה שלנו בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. שהוא ברא חוקים מצוינים, שאין צורך לשנות אותם. שאין סיבה לשנות אותם, כי הם מצוינים, כי אין יותר טוב. זה הוביל לוויכוח משני. זה הוביל לתת ויכוח. האם העולם שאנחנו נמצאים בו, מתי שהוא ייחרב, ייגמר. המתקלמים וגם חלקים מעם ישראל הושפעו מהם, חלק מחכמי ישראל, אמרו, תראה, מה זה העולם הזה? זה מתי ייגמר, מתי שהוא נברא, הוא גם ייגמר, כמו כל דבר שנוצר. והרמב"ם בחריפות עם מורה נבוכים, הוא אומר, לא, העולם יימשך למה שיגמר. אם אלוקים ברא את העולם, זאת אומרת, הוא ברא אותו טוב, עם חוקים טובים, הוא ברא אותו נכון, אז אם הוא טוב מאוד, למה שיפסיק? הוא ימשיך. אף שיטת הרמב״ם, שראייה אופטימית כזו, שהעולם, אין שום סיבה שהוא ייפסק. ימשיך עדי עד. למה? כי הוא נברא נכון. הוא נברא הכי נכון שיכול להיות. וכיוון שהוא נברא מעולה, עם חוקים מצוינים, אז הוא יימשך. כי הכל טוב. הכל טוב, הכוונה, מה שאלוקים עשה, איך שהשם ברא את העולם, ברא אותו מצוין. לדעת הרמב״ם, כשאנחנו אומרים הכל בידי שמיים, אין הכוונה שבכל רגע אלוקים מתערב בעולם. הכל בידי שמיים, הכוונה שאלוקים קבע חוקיים, מעולים, ומכאן ואילך זה עובד. אז מה אלוקים עושה? חוקי הטבע, הוא ברא אותם בבריאה והם עובדים. הוא לא מתערב. בחירה חופשית של האדם, אלוקים גם לא מתערב. אמרנו, זה הבחירה החופשית של האדם. אז למה אלוקים מתערב? השגחה. השגחה זה בעצם שאלוקים מתערב במידה מסוימת כדי לעזור לצדיקים בעבודת השם, בהתקדמות הרוחנית שלהם. זאת אומרת שההתערבות של השם היא התקשורת. זה בעצם ההתערבות של הקדוש ברוך הוא. העברת המסרים. השם לא מתערב בטבע, לא מתערב בבחירה, אלא איפה הקדוש ברוך הוא מתערב? מדבר. איך הוא מדבר? או בדיבור ישיר, נבואה, תורה, או בדיבור עקיף. כל מיני דברים שקורים לנו בעולם, לצדיקים, לעם ישראל, ודרך זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתם, אומר לנו, מעביר לנו מסרים. בעצם אלוקים מתערב בעולם רק בדיבור, רק בעברת מסרים, בתקשור, לרצון.
כל
הניסים
שקורים.
טוב, אז עכשיו סוגיית הניסים. מה זה ניסים? מה, איך מסתכלים עליו? זה לדעת המותקלמין, ניסים זה כל הזמן. זאת אומרת, מה זה ניסים? זאת אומרת, אין טבע. אין טבע. אין חוקי טבע, כי כל הזמן דברים אלוקים משנה את העולם. זה אין טבע וגם אין נס. כי הכל פה כל רגע יכול להיווצר. לדעת הרמב״ם, אלוקים לא משנה את הטבע. למה? כי הטבע הוא מצוין. הוא ברא אותו. זה לא יכול להיות שפתאום הוא ישנה את הטבע. אז מה זה נס? אומר הרמב״ם, אפשר לקרוא אצלנו, שאנחנו לא כמו המתקלמים. המתקלמים אומרים, הרצון בכל דבר עת אחר עת. שכל רגע אלוקים בורא מחדש את העולם על פי רצונו, חוקים חדשים, שמחזיקים בדיוק שנייה. כל שנייה, כל חלקיק שנייה, הקדוש ברוך הוא לדעתם, בונה את כל העולם מחדש, ואז עוד פעם בונה אותו מחדש. טוב, זו שיטה שלמה. לא כן נאמין אנחנו, אני לא חושב ככה. אנחנו עם ישראל חושבים ככה. אלא הרצון בששת ימי בראשית, השם ברא את העולם בששת ימי בראשית, שימשכו הדברים על טבעם. השם רוצה שהטבע יימשך אותו דבר, שחוקי הטבע יימשכו. כמו שנאמר בספר קהלת, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. לפי זה, אז מה זה ניסים? הרמב״ם, אמרו חכמים, הרמב״ם מצטט מדרש שמופיע בבראשית רבה, שכל המופתים, ניסים שיוצאים חוץ לטבע, שהיו ושעתידים, כולם נקבעו מראש בששת ימי בראשית, הם חלק מהטבע. כלומר, יש חלק מחוקי הטבע, זה שיש סעיף מסוים שמתכונן מראש, שבסיטואציה כזאת וכזאת יקרה כך וכך. כמו שלמשל יש חוקים של מדינה, ובתוך החוקים של המדינה יש סעיף שבמקרה שעת חירום, אז מותר. נגיד, החוק אומר, אסור לנסוע באור אדום. תת סעיף, רכב הצלה, מותר לו לנסוע באור אדום. אז זה לא נס, זה חלק מהחוק. אז הניסים זה בעצם סעיפים, חוקים קטנים, שנקבעו מראש. בלשון המדרש, שמופיע בבראשית רבה. תנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם הים בבריאה, למעשה בששת ימי הבריאה, שיהיה נקרא לפני ישראל. אמר רבי אלעזר, לא עם הים בלבד התנה, אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית. משנה מסכת אבות. 10 דברים נבראו ערב שבת בין השמשות. קראנו שבת האחרונה, מסכת אבות. מה זה 10 דברים שנקברו בערב שבת בין השמשות? פי הארץ. מה זה פי הארץ? שקורח ועדתו נפלו באדמה. זה נברא כבר ביום שישי, בערב שבת בין השמשות, של יום שישי. פי האטום, זה שהאטום של בלעם מדבר. זה נקבע מראש. זאת אומרת, זה לא שבירת הטבע. זה חלק מחוקי הטבע, זה רשום, שבמקרה כזה וכזה, מפעילים את החוק ההוא. אז החוק עובד. יש חוקים חוקים לשעת חירום, חוקים שמסומנים מאוד. זה חלק מהטבע. מי שילמד טוב 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 את הטבע, יודע שיש גם חוקים כאלה.
אז למה
לא להגיד תודה להשם? אנחנו מברכים גם על המים. זאת אומרת, על זה שיש חוק כזה. כמו שמברכים תודה על זה שיש לנו חוק יש מים ויש פירות. מברכים תודה על זה שיש חוק שמי שהשם אוהב אותו והוא בסכנה, הוא עושה לו בחוק. כמו כל הבוקר. מברכים על רואים קשת, מברכים. רואים כל מיני מברכים. גם על זה מברכים.
כן. אתה אומר שאין עונשים בעולם.
אין?
עונשים.
בעולם הזה אין עונשים, זה משנה מפורשת במסכת קידושין, שאין שכר ועונש בעולם הזה. בעולם הזה יש עזרה. כמו התקשורת. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מעביר לנו מסרים. לפעמים בדרך חיוב, לפעמים בדרך השלילה. לפעמים הוא אומר לך, יופי, מצוין, תמשיך. אז הוא נותן לך תפיחת עידוד, שזה מסר. הוא מדבר איתך דרך תפיחת עידוד. ולפעמים, הוא מראה לזהר, איך הוא נותן לך מכה. זה, לא, זה לא ניסים. זה השלכה. בדרך כלל לא ניסים, זה דברים בתוך הטבע. שמי שחד עין, יותר לא, חד אוזן, יבין שהשם אומר לי משהו. אבל זה לא, זה דרך הטבע, הכל לפי הטבע. זאת אומרת, לפי הטבע, קורה שאדם, גם מוצא עבודה. זהו, נורמלי, אנשים מוצאים עבודה. אבל אדם חד אוזן, אומר, אני עכשיו עשיתי מעשים טובים, כאלו כאלו, והקדוש ברוך הוא עכשיו מצא את העבודה הזו, בא לומר לי, מצוין, המשך כך. השגחה. אבל זה במסגרת הטבע. השגחה זה עידודים, מסרי עידוד או מסרי עזרה, או לא הולך לך, אני לא רוצה להגיד לך משהו. אבל זה דרך הטבע. לכן זה צריך פענח את זה. זה לא נס. זה מסרים. ניסים זה השגחה, נגיד, קיצונית. כן? אז לכן זה חלק, זה חלק מהחוק. אם אנחנו יודעים איך להסיק אותם. כמו כל דבר בעולם, מסקנות זה דבר טוב, הם יודעים לעשות את צורת החשיבה הנכונה, שאין לבדם. אם לא יודעים, אז הולכים על הבטוח, על מה שבטוח נכון. זאת אומרת, מסקנות שהן בטוח נכונות, אז מה אכפת לך להציג אותן? לא יודעים. אבל מסקנות שלא בטוח, אז זה אימור, לא יודע. אז זה פענוח, לפענח את ההשגחה, לפענח את המסרים, את התקשורת. אז אם השם מדבר, הכל פשוט. לפעמים השם מדבר איתנו באירועים. ואז צריך לפענח, זה דורש הקשבה טובה. רמת תקשורת גבוהה. בוא נחזור. הרמב״ם מאוד מאמין בזה שהטבע הוא מעולה ואין שום סיבה שהוא ישתנה, ולכן גם לשיטתו, גם בימות המשיח, הטבע יישאר אותו דבר. כך הוא פוסק להלכה בהלכות מלכים, כדעת המורה שמואל, בגמרא מסכת שבת, פרק חמישי, שגם כשיבוא המשיח, עולם כמנהגו נוהג. לא יהיה שום שינוי בטבע, כך הוא כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, שבימות המשיח שום שינוי בטבע לא יהיה. כמו שהוא כותב גם כאן, עולם כמנהגו נוהג. ואתה רואה שחז"ל זאת שיטתם, שהם לא רוצים לומר שיש כל מיני שינויים, אלא הכל עולם כמנהגו נוהג. אנחנו הולכים עם הטבע, לומדים חוקי הטבע, אנחנו הולכים עם הטבע, לפי החוקים. לכן חכמי ישראל עודדו לימוד מדעי. מעולה. אומר המהר"ל מפראג, בספרו נתיב התורה, פרק י"ד, מעולה ללמוד מדעים, זה מצוין, טוב מאוד, תלמד מדע. למה? זה חוקי השם, השם חקק את החוקים האלה, זה מצוין. תלמד, המהר"ל עצמו היה אסטרונום, למד חוכמת הכוכבים, היה אסטרונומיה, התנועה של הכוכבים, אמר שחובה, זה אומר שחייבים ללמוד אסטרונומיה, חישובי הירח והשמש וכל התנועות של הזה, והוא אפילו כאות הוקרה, אז המועצת האסטרונומים של פראג הקדישה לכבודו כוכב. כשרצו אסטרונומים לכבד אחד לשני, אמרו, אתה רואה את הכוכב הזה שם? זה שלך, לכבודך, קראו לשפרה הזה מהר"ל. הכוכב בשמיים, חשום עליו. אבל זה, המהר"ל אומר, כן, צריך ללמוד מדעים, חשוב מאוד. כי זה הטבע. השם חוקק את החוקים הזה, חוקים מצוינים, חוקי הטבע. ולכן, כשאנחנו אומרים הכל בידי שמיים, הכוונה, שהחוקי הטבע שנבראו מעולים, מצוינים, השם ברא אותם, הם, לא, הם הכי טובים שיכולים להיות. והבחירה שלנו לא יכולה לשנות אותם. אדם בוחר האם לקום או לשבת. כותב. אבל כשאדם בוחר לשבת, הוא יושב לפי חוקי הטבע. יש לך בחירה אם לקום או לשבת. אבל כשאתה רוצה לשבת, אז איך המבנה של הגוף עובד כשיושבים, זה הדין לא בוחר. זה חוק. וכן הלאה. אבל אלוקים לא מחליט לי לשבת או לקום. זה הבחירה החופשית. וכן הלאה וכן הלאה. אז אפשר אולי ממש לחלק את העולם לשלושה חלקים. ממש כך. יש את חוקי הטבע, יש את הבחירות שאדם בוחר, ויש באמצע מרחב שחוקי הטבע לא מצליחים להסביר אותו, והוא לא שייך לבחירה של האדם. זה מה שנקרא מקרה. מקרה זה שאין, הוא לא מוסבר על פי חוקי הטבע, והוא לא שייך לבחירה של האדם. שם, בעולם של המקרה, כאילו אף אחד לא נמצא, כאילו לא הקדוש ברוך הוא ולא האדם. שם, לפעמים תהיה השגחה. במרחב הזה, מה שאנחנו קוראים מקרה, אם האדם הוא ראוי וצדיק, אז תהיה שם השגחה. מה? הקדוש ברוך הוא ייכנס לשם, לגבי האדם שזה מגיע לו. הוא לא יתערב בחוקים, הוא לא יתערב בבחירה. אבל למקרים, לפעמים השם שם מתערב בגבולות הטבע, לא ישנה את חוקי הטבע, לא בניגוד לחוקי הטבע, במקרה, לא מזעזע את חוקי הטבע, כדי להעביר מסרים לאנשים צדיקים. שבחו להיות צדיקים, אז השם מדבר איתם. מעביר להם מסרים בעולם גדול. עכשיו, אדם שלא מקשיב למסרים, הוא מגיד, זה מקרה. אפשר להתווכח איתו, כי אפשר תמיד להגיד שזה מקרה. אבל מי שיקשיב, מי שברמת תקשורת גבוהה עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, כן, אני שומע, יש פה מסר. לפעמים זה מסר חיובי, לפעמים מסר שלילי. מי שמקיים תורה, כמו שצריך, הוא צדיק. אז הקב"ה לא מדבר איתו. מעביר לו מסרים. כל שיותר צדיק, השם מעביר לו יותר מסרים. יותר מסרים, יותר מדבר איתו, יותר מדבר איתו, עד שהוא ממש מדבר איתו. זה נבואה. מי שרשע, השם לא מדבר איתו. ואז באמת יש לו הרבה מקרה בחיים שלו. זאת אומרת, יש לו בחירות, יש חוקי טבע ויש מרחב של מקרה שזה חלק מהחיים של הרשע. שהוא באמת יש בו הרבה מקרה בחיים שלו. כי המדע לא יודע להסביר את כל מה שקורה בעולם. יש מרחב עצום בעולם שהמדע לא יודע להסביר אותו. שהוא לא שייך לבחירה של האדם ולא שייך לחוקי הטבע, והמדע לא יודע להסביר אותו. מרחב ענק במקרה. אף אחד לא יודע לעשות. ושם זה תלוי אם אתה צדיק או לא.
אתה מקרה גם מה שעושה.
אני לא שומע.
אתה מקרה גם מה שעושה.
לא. שבוצע את הרבית
כאילו?
כן. זה מקרה. השם לא עושה את זה. כן.
אפשר בזמן
המקרה? כל הזמן. מקרה. למה טיפת המים הזאת נמצאת פה ולא נמצאת פה? למה היא נמצאת בכוס הזאת? למה היא לא הייתה פה לפני שעה?
אבל זה קשור לחוקי הטבע.
כן, אבל יש דברים שכבר אתה... יודע מה, הרוח העיפה עלי. עלה אחד הגיע לחלון הזה ועלה אחד ל... למה העלה הזה פה ולא? אומר הרמב״ם, הדוגמה שהוא מביא במורה נבוכים זה שפרה הלכה בדרך ודרכה לנמלים. למה הנמלה הזאת, הזאת והזאת מתו והזאת והזאת נשארו בחיים? איזה זכות אבות יש להם ולהם אין זכות אבות? מה איזה מעשה טוב הם עושים? לא יודע. אתה יכול להסביר את זה? למה היא? למה היא הנמלה הזאת? בוא נקרא לה שם. למה היא? היא מתה. בסוף. נקרא. אין לסביר. נדע לא יודע להסביר.
זה לא משנה.
מה?
זה לא משנה.
פתאום זה הפרסת את זה. כי אין בזה שום מסר. שמיים זה, המילה שמיים הכוונה מסר. אלוקים בעולם עוסק רק בדבר אחד, ולהעביר מסרים. לא. הוא רק מעביר מסרים. הוא ברא את העולם, העולם עובד, בני אדם בוחרים, אלוקים עוסק רק בדבר אחד, ולהעביר מסרים. ובזה אין מסר. למה הנמלה 2 ולא הנמלה 4 מתה? אין לנו מסר בזה. כאן שאין מסר, אז זה לא משהו, זה לא משנה. אם אנחנו צדיקים. מי שצדיק, אז הוא די ברור, יראה את זה די מהר, ודי קל לו לראות את זה, הוא משתדל, הוא רואה את המסרים. כי למה? כי הוא יודע שהשם מדבר, הוא רואה שהשם מדבר למסרים. אז הוא שומר, הוא מפתח, הוא רואה שיש תקשורת, אז הוא מפתח לשמר. לא, מסרים. לא חשבונות, מסרים. מסר, זה הוא בא אליי, הוא אומר לי, מסר, דבר איתי.
אין לנו לפעמים מסרים גם
ממשהו
של בני אדם?
לא הבנתי.
אין לנו לפעמים מסרים גם
ממשהו
של בני אדם?
לא, מסרים בני אדם זה בחירה חופשית.
אבל אנחנו לא, כשקוראים דברים כאלה של בני אדם, בסוף הכל הזה,
יכול להיות. ייתכן שהאדם בחר בחירה חופשית והקדוש ברוך הוא השתמש באדם בחירה חופשית שלו והתערב קצת בגבול הטבע כי הוא רוצה להגיד לך מסר.
ככה.
כשיש נביא זה יותר קל, הוא אומר לנו, מפורש. אבל לפעמים גם בלי נביא אנחנו יכולים לומר שיש פה מסר. ואז אני צריך להתמקד במסר, זה מה שחשוב. שמיים זה מסרים. תוכן. מה התוכן? הרמב״ם מבחינתו, אלוקים מדבר, אלוקים מעביר תוכן לעולם. העולם נברא, נגמר. מבחינת הרמה המעשית, העולם נברא, נגמר. שאת אומר ראשית, זהו, אין מה לעשות את זה. אלוקים לא עושה יותר שום דבר. הוא רק מדבר. מיום שישי, אלוקים רק מדבר עם העולם. לא פועל, שום פעולה פיזית. הוא רק מדבר. לפעמים הוא מדבר במילים, הוא מדבר במשהו כמו עוד מילים, כמו שאני נותן למישהו תפיחה על השכן, אני כאילו מדבר איתו. העולם מלא צורף אלוקים, מלא. ההיסטוריה מלאה צורף אלוקים, בלי סוף.
משהו שהוא קורה כאילו בטעות, כאילו לא
מכוון? לא כאילו, בטעות, לא במכוון.
אין בזה
יד
אלוקי?
יש מיליוני מיליוני אירועים שמתרחשים עכשיו ברגע זה, בטבע, שהם כולם צירופים כאילו. אין הסבר, אתה לא יכול, אין שום מסר בהם, שום מסר. הפלט הפרפר זה מקרי, אבל זה מקרי.
כן, אבל בסוף זה אולי כן יש
נמצא. אז אם נמצא בזה מסר, טוב, בבקשה. אבל אם אין לי מסר משמיים, שאני יודע, הנה, זה המסר שהשם אמר לי. אז אם אין לי מסר, אז אין. זאת אומרת, חוק טבע אני לא מוצא פה. בחירה חופשית אני לא רואה פה. אז השאלה אם מצאתי מסר. אם הצלחתי למצוא מסר, ייתכן, אבל אם לא, אז זה כלום. אז אין לזה שום... מה זה עוזר שאני עוזר משמיים? כאילו זה לא... משמיים הכוונה מסר. מדברים איתך מן השמיים, דיבור איתך. לא, אין לי מסר. למה הנמלה הזאת? זה יודע. אבל זה אין מסר. אנחנו לא יכולים להמציא מה שאין. כי אנחנו לא מוצאים מסר. אז אין. כל המקרים ככה, כל המקרים.
זה לא מקרה, כאילו אולי...
לא, אתה יכול לקראת את הבנה שהחוק הטבע לא יודע להסביר את זה. החוקים לא יודעים להסביר. אין אף מדען לא יכול להסביר. אין הסבר מדעי. שום הסבר. למה הנורה הזאת דווקא פה ולא שם? במה זכתה הנורה הזאת להיות פה ולא שם? למה? אף מדען לא... אין לי הסבר מדעי למה זה, ותשאל את האדם שעשה את זה, אין לו מושג למה זה ככה? ככה קרה. למה? לא יודע, ככה. יש לזה הסבר מדעי? לא. הסבר בחירי? לא. מה המסר בזה? המנורה הזאת פה ולא שם. מה המסר? אין לי מסר. אז אני גם כאן. זה לא סותר את חוקי הטבע. אבל חוקי הטבע לא מסבירים את זה. המדע לא יודע להסביר. גם בחירה חופשית לא יודע להסביר.
הרב,
אתה מגן
להשלכה בעצמך
מעניין את המנה? כן, זה בתלוי בהקשבה שלנו, של המחלה. לכן זה רק לצדיקים, כי אדם רשע, הוא לא ישמע בכלל. אז אין טעם להעביר לו, להשגיח עליו, כי הוא לא יבין כלום. הוא לא ישמע את המסרים, אז אין טעם, אומר הרבה. אתה דבר איתו. כי הוא בין כל לא מקשיב. אני מעריך שכן, אנחנו עם של צדיקים באופן השם. עם ישראל עם של צדיקים. ולכן השם מדבר איתנו בוודאי. אני חושב שעם... כן. כי השם הוא, עם ישראל מאוד מעריך אותנו, שאנחנו עם של צדיקים. ברוך השם, עולם של רשעים. ולכן השם מדבר איתם. אומר לנו מסרים, דווקא מסרים מאוד ברורים, לא צריך נביא בשבילנו, כל ילד יכול לקרוא את המסרים שותים וברורים. המסר מאוד ברור, מאוד קל לקריאה. למה להגיד דברים כאלה? יהודים שומרים תורה ומצוות. למה להגיד דברים כאלה? למה איך כולם צריכים? רשעים, רשעים, אלא משכחים. למה להגיד דברים רעים על המשכחים? נגיד בחיוב. ככל שיהודי יותר מדקדק בתורה ומצוות, יש עליו יותר שם. הגמרא אומרת, אחד המוראים אומר, אם אני מכניס את היד לכיס ואני רוצה להוציא שלושה שקלים ויוצא לי שני שקלים ואני צריך להכניס עוד פעם את היד לכיס להוציא עוד שקל, זה תרחה, נכון? לא? זה השגחה. כי הוא ברמה כזאת גבוהה של תקשורת, שאומר, אם אני עכשיו לא הלך לי, כדי זה דבר קטן, זה כבר השגחה, כנראה שעשיתי משהו לא טוב היום. אז הוא מיד חושב, טעיתי בזה, זה עכשיו אחד המורים, ככה הוא חי. זאת אומרת, הוא ברמה כזאת רמה תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, שדבר כזה קטן, של מה? להכניס עוד פעם את היד לכיס. זה מסר. אז הוא מיד בודק את עצמו, איפה טעיתי, נכון, זה קשור לזה, הוא מתקן. הוא עולה, אין נבואה. זה השקעה. זה רמה גבוהה של אדם. ככה הוא חי, כזאת, כזה דיאלוג עם ריבונו של אדם. הגמרא במסכת גיטין, אומרת בפרק 5, היה כפר בארץ ישראל, שפתאום היה עליית מחירים. בוקר אחד, עליית מחירים בירקות. הוא איך יכול להיות שעליית מחירים בירקות? ככה. עלה מה? בשקל. עגבניות. התייקרו בשביל, לא יכול. מיד בדקו, עשו תחקיר, איפה שהיה איזו תקלה מוסרית בכפר, תקנו את התקלה המוסרית, המחירים ירדו. מיד. כל רמה כזאת גבוהה של קרבת אלוקים, של יישוב שלם, שהוא יודע שאם יש שינוי במחיר, משהו בעיה כלכלית קטנה כזאת, זה בעיה מוסרית. נתקן את הבעיה המוסרית, מיד אתה תראה, זה תקשורת. זה נקרא שקפת השם. זה לא נגד הטבע, זה רמת הקשבה מאוד מאוד טובה. אבל עכשיו זה פשוט קורה פה, רואים, אין מה להחביא, הכל כתוב, שחור על גבי לבן. מה הנושא, מה הסוגיה, הכל ברור, שקורה. תפילה זה מצווה, וכשאדם מתפלל ומקיים את המצווה, ומתפלל כמו שצריך מכל הלב, הוא עושה רצון השם. כשאדם רוצה את רצון השם ומתפלל, אז הוא מתקרב אל השם, ועושה את רצונו. ומי שמתקרב ועושה את רצון השם, אז הוא זוכה להשגחה. מה? זה מצווה גדולה, והרואים את זה מאוד חשובה. אז זה מצווה, מצווה גדולה וחשובה, ואז אדם זוכה ליותר השגחה.
מה הבקשה?
הבקשה של האדם, כשאדם מבקש, הוא מבקש בקשות על דברים ערכיים, לא דברים נמוכים. אז הוא נהיה אדם ערכי. כשאדם מבקש על דברים ערכיים, זאת אומרת, הוא מתחנן מכל הלב על דברים ערכיים, אז זה הופך אותו להיות יותר ויותר ערכי. האדם שהוא ערכי, אז הוא יותר קרוב אל השם. האדם, הוא עוצר באמצע החיים, אדם נגיד יש לו עבודה, עוצר באמצע העבודה, סוגר את החנות שלו, והולך לבית כנסת. אתה מפסיד לקוחות, כן, אני הולך. ומה אתה עושה שם? מתפלל עליו, עליו, על עם ישראל, על הגאולה. משהו על עצמך? לא, אני מתפלל על כל. הוא רואה, זה ערכי. הוא מתחנן לפני השם על כל מיני דברים שלא מהמקום האנוכי שלו. הוא מבקש על כלל ישראל, הוא מבקש על אנשים אחרים. הוא מרומם את הערכיות שלו, הוא אומר, ערכי. הוא פונה אל השם בשביל זה, בשביל אחרים. אז זה מזכך אותו. אז הוא נהיה יותר קרוב, אז השם יותר משגיח עליו.
זה יכול לרפות אחרים ולעבור?
כן, כי כשאדם הוא זוכה לקרבת השם, אז זה חלק מה... הופך להיות חלק מהמנגנון שהשם ברא. מהסדר של השם ברא. חלק ממה שאנחנו קוראים השגחה. זאת אומרת שהשגחה היא לא רק עליו, אלא גם הקרובים אליו. השגחה מתרחבת על המעגל הקרוב אליו. לפי הצדקות שלו, אז מעגל ההשגחה מתרחב. זה לא התערבות, זה מחקרים. בוודאי. השפעת שכינה, הכוונה שהשם נותן לנו חוכמה ומסרים וכוחות רצון, מסרים ערכיים. נותן לנו רוח של רעיונות שמלהיבים אותנו. מעביר לנו, כמו שנגיד את שומעת, אני יודע מה, רב גדול שנותן לך שיחה וזה גורם לך התרוממות נפשית ורוחנית. אז זה הרבה, זה נקרא השפעת שכינה. בעוצמה אחרת, אז זה מסר. אומר תוכן רוחני, שמחיה, שמרגש, שנותן עוצמות, שנותן מחשבות. זה נקרא שכינה. שפע, שפע של, של רוח, של מחשבות שמחיות. לא סתם מחשבה, זו מחשבה ש... זו חוכמה, זו דעת ש... שמרגשת, שמרוממת. תורה, כמו תורה. אבל זה לא שינוי בטבע. בטבע שום דבר לא משתנה. רק מסרים. והתוכן הרוחני שמרומם את האדם. אפשר לנסות ולראות, אבל זה, המסרים הם אמורים להיות מסרים שמחזקים את ההתקדמות הרוחנית, את התורה, את עבודת השם. המסרים תמיד אמורים להיות שם, באזור הזה, של מקדמים אותנו בעבודת השם. ואז הוא יכול לנסות, לראות. יכול, כמה לא. אומרת הגמרא, רואה אדם שיסורים באים עליו. מה יעשה? יפשפש במעשה. מה תחפש? אולי זה עבירה שעשיתי. פשפש ולא מצא. חיפש עבירות. מה המסר? אולי עשיתי איזה עבירה. חושב. לא מוצא אף עבירה שהוא עשה. יתלה בביטול תורה. כנראה לא מספיק למד את התורה. הוא מחפש את המסר. באיזה מסר? אסור כאן. וגם הפוך. אם אדם מקבל דברים טובים, גם שיאלו, מה השם רוצה לומר? הוא רוצה לחזק אותי. מה הוא רוצה לחזק אותי? לא נחשוב. מה הוא רוצה להגיד לי, תמשיך, הלאה. איזה דבר טוב הוא רוצה שאני חזק? שכנראה הולך כשאני משקיע בו, והוא רוצה להרדד אותי. לא נחשוב איזה דבר. צריך להיות משהו בתחום הרוחני שלי. של חסד, של תורה, של מצוות, משהו כזה. אנחנו לומדים תורה. ולומדים תנ"ך. ולאט לאט הם מזהים איזה דברים חשובים. הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה אותם. הוא מאוד מעודד אותם. חשוב, רוצה שהם ימשיכו. אני יכול, פחות או יותר לזהות. איזה דברים בטח השם מאוד רוצה פה. ולהגיד, כנראה, ואני רואה שזה גם בדיוק הגיע שם, בדיוק לאזור הזה. אז כנראה שזה שם. בזהירות. אז מה יצא? חזקתי דברים טובים. ברוך השם. הרמב"ם יסביר, מחדש, הכוונה מקיים את המציאות. כלומר, שהמציאות מתקיימת. כי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הוא היה, העולם לא היה מתקיים. העולם מתקיים ברצונו. אז הקדוש ברוך הוא מקיים כל הזמן את העולם. וכל יום אנחנו אומרים לו תודה רבה על זה שהוא מקיים את העולם. מבחינת ההודעה שלנו. אבל הפסוק אומר אין חדש תחת השמש. אני רוצה ללכת עוד צעד אחד, למרות שזה מאמר מוסגר. אחת ההשלכות החשובות לדיון הזה זה היחס לתורה. למרות שזה לא הנושא שלנו, אבל צריך לדעת שזה חשוב. למה? אם אני אומר, כמו האסלאם, מותקלמים, שהקב' הוא כל הזמן משנה את העולם, אז לפי אותו היגיון, גם יכול לשנות כל הזמן את התורה. זאת אומרת, נגיד הוא משנה את חוקי הטבע, כל יומיים. הכל פתוח. כבר יכול להיות. אז נגיד הוא נתן תורה, זה גם יכול להשתנות. הוא נעול, אלוקים, בתורה שהוא נתן, לא, הוא גם יכול להשתנות. הרמב״ם אומר, בסוף, בסוף, זה מה שמטריד. כשאתה מחליש את החוקיות של הטבע, אתה אומר, הכל יכול להשתנות, אתה בעצם גם מחליש את העוצמה של התורה. כי אתה אומר, היא יכולה להשתנות. הרי מה האסלאם אומר? באמת היה מעמד הר סיני. נכון. אבל אלוקים שינה. הוא בחר בעם ישראל, נתן תורה, אבל הוא אחר כך, אלוקים יכול לשנות. הוא שינה. והוא עזב את עם ישראל, ושינה את התורה, ועכשיו השתנה. והעדכון האחרון, זה מוחמד. עכשיו יש בתוך האסלאם ויכוח, האם יש עדכון יותר מאוחר ממוחמד. אם יש מישהו יותר מעודכן, וזה אחד הוויכוחים הכי גדולים באסלאם. ישין וסוני. הם מתווכחים האם יש עדכון יותר מאוחר ממוחמד. הם יכולים להראות אחד השני הזה. והם גם הורגים אחד השני הזה. על מה, מי, מה, אומר למה זה? כי אם אלוקים יכול לשנה את המציאות, למה שלא שנה את התורה? יעדכן אותה. הרמב"ם אומר, אני אומר שהטבע לא משתנה, חוקים. התורה גם לא משתנה. אז מה זה לחדש בתורה? יש חידושי תורה. זה לא, התורה לא מתחדשת. התורה? לא. הקדוש ברוך הוא לא משנה שום דבר בתורה. אומר הרמב"ם, זה אחד מי"ג העיקרים. שהתורה הזאת לא תשתנה. לא תשתנה. ומה שנאמר, זה יהיה לנצח. ומה זה חידושי תורה? זה לא שהתורה תשתנה. זה שאנחנו נפגשים כל פעם עם מחדש עם התורה. אז אנחנו פתאום רואים בה משהו חדש. אנחנו מרגישים את חדשו. ואנחנו פתאום רואים את התורה בזווית חדשה, באור חדש. אותו דבר ביחס למציאות. העולם אותו דבר. אבל כאן אנחנו נפגשים איתו כל פעם באיכות אחרת שלנו, ואז מבחינתנו יש פה כאילו התחדשות. לרמב״ם זה כל כך עקרוני, כי הרמב״ם מיד מזהה את הגזרה שווה הזאת. חוקי הטבע, חוקי התורה. הוא מבין את החיבור. והרמב״ם אצלו, הנושא של המוחלטות של התורה שלא תשתנה, זה הדבר הכי חשוב לרמב״ם. הכי חשוב. מבחינת הרמב״ם, הכל, 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 כל עולם האמונה, זה הליבה שלה. שהתורה זאת, התורה לא תשתנה. ואם אתה אומר שהטבע משתנה, מי יעצור את זה שהתורה תשתנה? ולאסלאם זה קרה. לכן הוא אומר, תיזהר. מה הנצרות אמרה? אותו האיש עשה ניסים. עשה ניסים. אז מי שעושה ניסים, בניגוד לטבע, יכול גם לשנות את התורה. כמו שאתה משנה את הטבע, אתה משנה את התורה. שם הנצרות נפלה בזה. ולכן אנחנו מאוד מאוד זהירים. כי על התורה נאמר טוב, ועל העולם נאמר טוב. העולם כתוב עליו טוב מאוד, ועל התורה כתוב לקח טוב. טוב, זאת אומרת, מעולה, אין מה לשנות. אל תזוז, אל תזיז לי כלום, מעולה, אין יותר טוב שלנו. לא יכול להיות יותר טוב שלנו. וזה הדבר שהכי עסיק את הרמב"ם, הכי עסיק, הכי יתרד אותו בסוף. הנצחיות של התורה. שהתורה הזאת לא תשתנה. בשביל זה הוא יגיד שאין נביא יותר גדול ממשה, ולא יהיה גם נביא יותר גדול ממשה. כי אם יהיה נביא יותר גדול ממשה, אז הוא עלול לשנות את התורה. ולכן זה אקסיומה. שלעולם לא יהיה נביא יותר גדול ממשה. הכל בשביל, כי הוא נצחי את התורה. שבחינת הרמב"ם זה הכי חשוב. כי מה אומרים היום, לצערנו הרב? המציאות השתנתה. כל אני שומע הכל בקום, המציאות השתנתה. המציאות השתנתה, המציאות השתנתה, המציאות השתנתה. אז המציאות השתנתה, לכן מה? גם התורה צריכה להשתנות. ואנחנו אומרים, לא נכון, המציאות לא השתנתה. זה לא נכון, המציאות לא השתנתה. החוקים נשארו אותם חוקים. זווית הראייה שלך השתנתה. תרגע. זה רק זווית הראייה שלך. ולכן גם התורה לא משתנה. אז בסדר, זווית הראייה שלך בתורה צריכה לעבור אולי התחדשות. הטבע, אף חוק בטבע לא השתנה. אין דבר כזה, המציאות לא השתנתה. המבנה הוא אותו מבנה, האדם, הכל אותו דבר. זה ביטריה, בסדר. זה סובייקטיבי, זה ביטריה אחת, פחות עין כזה ביטריה אחרת. זה לא סיבה לשנות את התורה. זה סיבה להתחדש, כלומר, לחדש את צורת ההסתכלות שלי על התורה, את מה היא אומרת. נכון. זה נקרא מחדש ותובע. הוא מאפשר לנו לראות פנים שונות באותו עולם, או פנים שונות באותה תורה. חזקו וימצאו, אתן גם פה בשבועות, לומדות כל הזמן. משהו לא כל כך מיוחד, כל הכבוד לכם. אתן כל הזמן לומדות תורה וגדלות בתורה, זה ממש נפלא. תעלו מעלה מעלה, תפקת שמיים עליכם.